טוב, אנחנו בפרק שני, פסקה חפי. אומרת הגמרא, רבי אלעזר, בתר דמסיים צלוטה אמר אחי, אחרי שהוא מסיים את תפילתו, אמר כך. יהיה רצון לפניך, השם אלוקינו, שתשכן בפורנו. בפורנו זה הכוונה במזלנו, כמו פורים, גורל. אהבה ואחווה ושלום ורעות, ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופנו אחרית ותקווה, ותשים חלקנו בגן עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים ונמצא ייחול לבבנו לירא את שמך, ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה. כן. בואו נראה את הדברים הללו, פסקה ח' ה'. הגורל תלוי לפי הנראה על פי מקרים חיצוניים. כלומר, מה זה הגורל? הגורל זה המראות שקורים לאדם. ובדרך כלל אנחנו מתייחסים לכל מיני דברים שהם לא הבחירה של האדם, אלא כל מיני התרחשויות שקורות בסביבת החיים של האדם, שהן חיצוניות, הן מחוץ לעצם מציאות האדם. והיינו שתשמרנו ממקרים המפרעים בנו את רגשי האהבה והאחווה לכל הבריות. זה בעצם משמעות התפילה. כלומר, שתשכן בגורלנו אהבה ואחווה ושלום ורעות, הכוונה זה תפילה לקדוש ברוך הוא, שיסייע שסביבת החיים של האדם תהיה כזו שהיא לא מעכבת, ואפילו יותר מכך, מעודדת את הרגשות האלו של אהבה ואחווה ושלום ורעות כלפי הבריות. ותזמין לנו מקרים שיהיו מועילים להגדיל את ערך אחווה ושלום ורעות, כמו שאמרנו. וגם לא רק שלא יעכב, אלא גם שיעצים. כי האדם שמוצא בבריות מי שבאים עליו בנחלים וממיתים עליו רעות, נהפך לבבו לשנאת הבריות ובוחרת ביותר שלא יאבד מתנת לב נדיבה. כן, הכוונה היא כך, ופה הוא מביא דוגמה, מה המשמעות של התפילה הזאת. הרי מה יוצר לנו חיבור לבני אדם? כשהסביבה שלנו היא סביבה שאוהדת, והיא סביבה שאוהבת, ולא מחפשת את רעתנו, ואז אנחנו מתחברים ככה, נכון? איך אנשים נהיים חברים טובים? הם נהיים חברים טובים על ידי זה שיש איזושהי אינטראקציה כזו של חיבור. זאת אומרת, יש מישהו שדואג לך, אז אתה נקשר אליו. ככה זה. ואם יקרה להפך, שהסביבה תרצה להרע לאדם, אז מה שיקרה זה שנאה. אז זה מה שכלול בתפילה הזאת. אבל מה שחשוב זה הנקודה, למה מתפללים על זה? זה לא בגלל ש... לא בא לנו לריב עם אנשים, זה סתם מטריד אותנו. אלא המהות של הבקשה הזאת היא ערכית. אנחנו רוצים להיות אנשים שהרצונות והרגשות והמחשבות שלהם תהיינה חיוביות ביחס לבני אדם. וזו הנקודה הערכית שיש פה. זה לא שיש פה איזשהו חיפוש של חיים נעימים וכיפיים. זה נכון, זה גם כלול בי, אבל זה לא הנקודה המהותית. יחסי האהבה והאחווה בין הבריות הם יחסים נעימים גם ברמה הפסיכולוגית הנפשית, לעומת שנאה. נכון? רגש של שנאה זה רגש שיוצר מרירות אצל האדם. זה רגש מאוד מאוד לא נעים. לא נעים כשיש שנאה. לא נעים. נאמר, לא משתלם לסנוע. כי כשאתה שונא או אתה מקנה, אתה מרגיש לא טוב. דרך אגב, זה כלל, תדעו לכם. המידות החיוביות יוצרות רגשות נעימים בנפש. ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. והמידות השליליות, הרעות, יוצרות רגשות לא נעימים. זאת אומרת, זה לא רק במובן המהותי, זה טוב וזה רע, אלא גם במובן הפסיכולוגי, ככה הקדוש ברוך הוא יצר בני אדם. כן, תיקחו, סבלנות מול כעס. למי החיים יותר נעימים? לסבלן או לכעסן? ברמה הפסיכולוגית של הרגשות. ברור, הסבלן יש לו יותר נעימות בחייו. כמו את הכעסן, שהכעס, איזו תחושה לא נעימה. אז עכשיו אדם יכול להגיד, טוב, תראה, אז אני רוצה לא להיות כעסן, כי לא בא לי להיות בתחושה הזאת. זה נכון, זה שיקול אגואיסטי, נקרא זה ככה. אבל השיקול המהותי הערכי זה שאדם צריך לומר לעצמו, אני לא רוצה להיות במציאות של הכעס, כי המציאות של הכעס היא לא טוב במובן המהותי, כי הכעס גורם לחסרון הדעת, כי הכעס גורם להגיב כלפי המציאות באופן שיכול ליצור קלקולים. זה הבעיה שיש בדבר הזה, וממילא זה גם הרגשה לא טובה. כן, זה מה שקדוש ברוך הוא יצר. כן, כך גם פה. לכן הרב פה מדגיש, והוא חרד ביותר שלא יאבד מתנת לב נדיבה. לא רק את התחושה של אהבה ואחווה ושלום ורעות, שזו תחושה נעימה, אלא יש פה את הנקודה הערכית. הוא רוצה להיות אדם שהמחשבות והרצונות פעולות שהוא פועל, הן תהיינה פעולות חיוביות, לטובת הבריאות. תרבה גבולנו בתלמידים, שנוכל להגדיל פעולי האהבה, להשלים רבים בעיקר שבשלמות, שהיא שלמות התורה. כן, זאת אומרת, גם זה אומר רב, זה המשך של אותה אהבה, כי להשפיע על אחרים כל השפעה חיובית, בדברים חומריים, וקל וחומר בדברים רוחניים, וקל וחומר בתורה, שזה הליבה של העניין הרוחני בעם ישראל. אז כשאדם משפיע על אחרים, זה אהבה, זה ביטול אהבה, זה נתינה. ותשים חלקנו בגן עדן, להתענג על יקרת נועם אהבת השם יתברך וראות הצדיקים. גם פה, הזכיר הרב, שגם פה אנחנו מדברים על אהבה. אהבת השם, וגם אהבת הצדיקים, כלומר אהבת החיבור הזה. ותקננו בחבר טוב, שיגדיל בנו רגש אהבה. כן? כי החברות מעצימה את זה. ויצר טוב, שלא נצטרך להשתמש בידת השנאה, לכוחותינו הגופניים, באשר ילכו בדרך השרה ולא יתנגדו אל השלמות. ונשכים ונמצא ייחול לבבנו ליראת שמך, ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה. הנה קורת הנפש תימצא במי שחושב שהגיע אל התכלית שהוא שואף אליה. יכול הלב יימצא דווקא קודם שבא אל התכלית. כן, קורת רוח זה אצל אדם שחושב שהוא הגיע כבר אל היעד. נכון? מה זה קורת רוח? זה מין שמחה כזו, אני אקרא לזה שמחת הסיפוק. ייחול הלב יימצא דווקא קודם שבא להתכלית. מה זה ייחול? ייחול זה התקווה שלו. כן, מה אדם מקווה? וזה דווקא לפני שהוא הגיע אל המטרה. והנה מי שיש בו חסרונות ומצפה לתקנם על ידי יראת השם, ייחול הלב יוכל להיות בו, כן, כי הוא מקווה, אבל קורת רוח שימצא בזה חן בעיני השם אין בו. קורת רוח זה דבר משמח. כי איך תתקרר דעתו בתכונתו? הוא אסור וכרוך אחרי דברים רעים וחטאים. כן, זאת אומרת, אם אדם שחי מתוך הרצון הזה של להיות במצב מתוקן, אז זה מצוין במובן הזה שיהיה לו תקווה. הוא חי בשביל איזשהו משהו שהוא רוצה להגיע אליו. כן, אבל אין לו קורת רוח. אין לו קורת רוח בגלל ש בגלל שהוא לא מגיע רק בדרך. ולהפך, מי שתיאר נפשו בקורסון תכונה מוצא קורת רוח מנפשו, כבר הגיע ליעד מבחינתו ואינו מייחל לבוא למעלה יותר עליונה, אז קורת רוח אפשר שיש בו, כי הוא מרוצה מעצמו. אבל אין לו יכול הלב למעלה יותר עליונה, כלומר הוא לא חי מתוך שאיפות. הוא חיסרון גדול מצד עצמו, כי אדם צריך לשאוף תמיד לעלות במעלות השלמות. ואומר לנו הרב, אדם זה יצור שכל הזמן, כל הזמן יכול להתפתח וצריך להתפתח כל הזמן. ושוב, בואו תקחו את האינדיקציה של מה שאמרנו מקודם, שדברים שמתאימים לנו הם מסמכים אותנו, נותנים לנו תחושה נעימה. דברים שלא מתאימים לנו, אנחנו מרגישים כתוצאה מהם כל מיני תחושות לא נעימות. כשאדם חי מתוך אמביציה, מתוך מטרה, הוא מרגיש טוב, שזה מין זרימה של חיות. ומה קורה כשאנחנו קמים כזה בין הזמנים? לא תכננו את בין הזמנים. לא תכננת, לא הקשבת למה שדובר, שכדאי לסדר את הזמן, ולא משנה כרגע אם זה בלימוד, אם זה בדברים אחרים. אז אתה קם בבוקר, גורר את הרגליים, בעצלתיים, אין את המוטיבציה ואת המרץ. כי אין לך למה. ואדם, אנשים שחיים בלי איזושהי מטרה. ולכן גם התחושה היא מאוד לא נעימה. כן? והנקודה פה זה לא התחושה כמו שאמרנו, אלא היא פועל יוצא של החיסרון. על כן, ביקש השני אלה כי יוכלו לבבנו נמצא תמיד ליראת שמך ונשתוקק להוסיף מעלות ביראת השם. אבל לא יהיה יכול מצד תכונות רעות שנצפה לתקנן, כי יהיו תכונותינו אך טוב, ותבוא לפניך קורת נפשנו. מה שאנו מוצאים, קורת רוח בנפשנו, ושמחים בחלקנו, יהיה גם כן טוב. אלא שאם זה נשתוקק למעלות יותר שלמות ועליונות. כן. זאת אומרת, אז אומר פה הרב, אנחנו צריכים לחיות גם מתוך המטרות, ושזה לא יגיע גורם לדיכוי. כי כשאתה חי מתוך מטרה, אתה יכול להתמקד בחסר. כי אתה רוצה להגיע, אתה מתמקד בחיסרון, ואז אין לך את השמחה על מה שיש. אחרי יש פה בקשה כפולה. כן? יש פה את הבקשה האחת, כן? שיהיה לנו את ייחול לבבינו, זאת אומרת, השאיפות, יהיה בני אדם ששואפים שאיפות, שיש לנו מטרות בחיים, מטרות משמעותיות. מצד שני, אנחנו בני אדם שגם יש לנו קורת רוח במה שאנחנו עושים. כן, הדבר הכי משמעותי כדי לחיות בצורה כזאת, זה להבין שבני אדם בנויים בצורה כזאת. כן, זאת אומרת, אנחנו לא בנויים באופן כזה של הגעה ליעד. אנחנו בנויים באופן כזה של חתירה לקראת היעד. וזה המצב הנורמלי שלנו. זה לא בגלל שיש משהו אחר. זה המצב הנורמלי שלנו. למה? כי היעד של האדם הוא אין סופי. היעד של האדם זה אלוקים. אין סוף. אין סוף. אין סוף טוב. אין סוף חוכמה. אין סוף צדק. אין סוף יושר. אין סוף אמת, אין סוף רחמים, אין סוף גבורה. לשם אנחנו חותרים, לאין סוף הזה. ברגע שאתה מבין שהחתירה הזאת היא, בגלל שהיא אין סופית, אז היא נותנת משמעות לחייך, אז על זה גוף אתה שמח. ויש לך מטרה, ברור, זה לא סותך את המטרות. כי יש מטרה קרובה, שנגזרת מהאינסוף. יש מטרה קרובה שנגזרת מהאינסוף. ברור, אחרת לא היה לנו איך לסמן לעצמנו את המסלול. אבל צריך לזכור, זו מטרה קרובה שהיא לא היעד הסופי. היעד הוא אינסופי. אבל זו מטרה שנגזרת מתוך היעד האינסופי, ואז אתה תהיה שמח. עד כאן. כן. איך מה? לא, זה מה שאמרתי. הוא רוצה את האהבה לא בשביל הרגש של האהבה. הוא רוצה רוצה את הבא בשביל הערך של האבא.
נכון, אבל אם הוא מבקש שיהיה אנשים מהדור, כדי שהוא יכול להתחבר איתם, רק בעזרת זה
לא... זה כמו הבקשה שלא תביאנו לידי ניסיון. אתה סומך על הקדוש ברוך הוא, שייצר לך סביבה שהיא בדיוק מתאימה ליכולות שלך עכשיו.